ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז ראינו שלבי התרחקות מהכרת הרזים בהכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות לסוד השם, לעשות הסבולות העליונות של עומק החיים האלוהים לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת איכן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח גלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. יסוד ציפיית הישועה אצלו כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות, וזה בעצמו הדבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה נעתת הלשד כזאת. לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה המיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו צורה שהיא, רק את אותו הצעד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה, כי זהו אסון שאנו חייבים ללחום איתו ביצה ובתמונה בקדושה ובגמור. אז המשפט האחרון הוא פשוט חוזר על הקו של הפסקה הקודמת בסופה, שיש מצב, יש גישה כזו שעניינה להעמיד את הערך של ארץ ישראל רק כדי אגודת האומה בתור ערך חיצוני, שזה מה שמניע את התפיסה הזו, זה איך נקרא לזה, גישה פרגמטית דתית. זאת אומרת, המגמה היא, המחשבה היא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו, לאמץ את האמונה ואת היראה ואת החיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה. ועל אף שהכוונה היא כוונה ודאי לשם שמיים וכוונה טובה ומתוך רצון אותו דבר, זה מה שהוא מסיים גם אצלנו, יש ציור והבנה, שזה השקפת עולם, חיים, ראיית מציאות שהיא מיוסדת על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים, כל מיני סגנונות, כל אחד והאוריינטציה שלו ביראת השמיים. ולעולם כשזוהי הכוונה, אז אין כוונת דבריי, אומר הרב, להילחם כנגד הכוונה הטובה הזאת, המגמה הטובה הזאת. והמון צורות ישנם להסברים ולגישות שיעוררו את החניכים לרגשי דעה ויראת שמיים, והם כולם רצויים, כולם ברוכים וכולם לא זו הכוונה פה, מתי שישנה התנגדות אל האסטרטגיה הזאת, אל הגישה הזאת שהיא מנסה לחזק את היראת שמיים ויוצרת איזה צורת התבוננות, איזה דעה, איזה השקפת עולם, או רגשי דעה, השקפת עולם שמחוללת איזה רגשות אמוניים. רק משום מה היא מדמה שעל ידי שהיא תמעט את ההתעניינות ותצביע על הניכור שיש בין תורת ישראל ואמונת ישראל ובין הרזים, בזאת מטרתה תושג. אז מטרתה היא באמת רצויה, אבל דרכה אינה רצויה. זאת אומרת, הגישה הזאת שהיא חפצה לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה, הדבר הזה, כנגד זה אנחנו נלחמים. או כנגד הבקשה התכליתית של מה מטרת כל הרצאת הדברים הזה. וזה אנחנו רוצים, מקווים להישגים שגישה כזאת, שיטה כזאת, רוצה להשיג. אבל הדרך הזאת היא פסולה, ולא כל אמצעי לא כל מטרה מקדש את האמצעים. יכול להיות שיש מטרות שמקדשות את האמצעים, אבל המטרה הזאת אינה מקדשת את האמצעי, כי התבלבלו עליה היוצרות קצת, כי באמת הרזים והקשר לרזים זו מטרה, זה לא אמצעי. שיש אמצעים באמצעים מיסטיים, אז אתה מעורר את האנשים ליראת שמיים ולרגשי דעה, ויש באמצעים רציונליים, אתה מעורר את האנשים לרגשי דעה ויראת שמיים. ויש פה גישה שאומרת, לא, הגישה הזאת של הרזים זה לא הגישה של היהדות. אין ביהדות מיסטיקה כלל. התפיסה הזאת זה כאילו שאתה אומר, אין ליהדות נשמה, אבל נשמת היהדות זו המטרה, זה לא אמצעי. וכל הסדר של בניית יראת השמיים שאנחנו כל כך מעוניינים בה, בהתנהלות האישית, המשפחתית, הקהילתית, החברתית והלאומית, זה בשביל המטרה של חשיפת הרזים. אם אנחנו מבינים שהרזים זה עצם רוח השם אשר על עמו, זה עצם אופי החיים הכלליים, זה עצם החיים של ארץ ישראל, זה עצם החיים של כלל ישראל, זה עצם הרזים. אז הכל פה התבלבל. הבלבול הזה שכוונתו על פי מיעוט דעתו, תפיסתו המשובשת, אז התבלבלו הערכים, ונהיה הדבר היותר משמעותי, נתפס כאיזה ערך אמצעי. ופה קורה דבר דומה, ארץ ישראל נתפסת כאמצעי והרזים נתפסים כאמצעי. במקום שארץ ישראל זו המטרה והרזים זו המטרה, כי באמת ארץ ישראל זה הרזים והרזים זה ארץ ישראל, כי הרזים זה בלשון הרזים נשמתה דאורייתא. ואם התורה קודש בריך הוא ואורייתא חד, אז זה אותו דבר עם סגולות החיים העליונות, הסגולות הפנימיות של הארץ ושל העם. ופה המטרה והקודש זויפו בהבנה, הוטו לאוריינטציה צדדית. קרה פה שיבוש ענק, וההשלכות של זה מאוד קשות. צריך להילחם כנגד המדיניות הזאת, כי זהו אסון, כבר הזכרנו בפעם קודמת, אסון, האסון. באמת, יש מצב שאדם קורא בשם התורה, בשם יראת שמיים, בשם האמונה, בשם הקודש, אבל יוצא שבשם כל זה הוא קורא להתנתקות מהאמונה, מהקודש, מהקדוש ברוך הוא, מיראת שמיים, מהתורה, מחיי עם ישראל. כי הוא לא קורא להתנתקות מילולית מזה, אבל השיבוש הרעיוני מגיע עד כדי השתמשות במילים הנכונות, בפרשנות לא נכונה של המילים, באוריינטציה הפוכה שגורמת לניתוק ממהות החיים של עם ישראל מהקשר לקדוש ברוך הוא. באמת, כי האמונה, כמו שלימד אותנו הרמב״ם, אינה זו הנאמרת בפה אלא זאת המצטערת בנפש, בתנאי שהיא מצטערת כאשר הדבר הוא. אבל אם אתה אומר מילים, כל המילים הקדושות, כל המילים הנכונות, וכל גם בכוונה התורה שלך, אתה מתכוון, לא מלא על דעתך, חס וחלילה, כל כוונתך זה על דעתו של משה רבנו, ואתה אומר את כל המילים הנכונות, אבל נגיד טיפוסים כמו הרמב״ם לא ישמעו אותך ותחקרו אותך, למה אתה מתכוון במילים? אבל עכשיו אל תגיד קצת מילים, תגיד לי את המילים במילים אחרות, כדי שאני אוכל להיות בטוח שמה שאתה אומר זה לא סיסמאות, או אפילו לא סיסמאות, אלא אוריינטציה כזאת שאני לא יודע בדיוק לשחזר אותה, כי כי אני שומע את המילים האלה, אני מבין אותם בצורה אחרת. אז בוא תסביר לי את התכנים שלך, לא במילים המקובלות. ואם הרמב״ם לא ימרוצה, אז המצב קשה. אז זה לא מספיק, אבל התכוונתי. זה קצת כמו החוק. ידיעת החוק, אני לא פותר את זה. זאת אומרת שהתכוונת, וחשבת, והעלית על דעתך, זה לא פותר את הבעיה. כי היהדות והמילים יש להם משמעות מסוימת. כל פנים, ויש משמעות מסוימת שהיא פשוט לא. למרות שאדם לא מעלה על דעתו, שמה שהוא חושב זה לא. עלול לקרות דבר כזה. אפילו אצל אנשים שהרב קורא להם גדולי דעה. יכול להיות. פה אתם יודעים, הוא נלחם פה לא נגד עיתונאי ברחוב. הוא נלחם פה כנגד, תמיד כשהרב נלחם נגד דעות או דמויות, אז הוא נלחם כנגד אלה שהם גדולי משקל מבחינה רוחנית, כי אחרת אבא שלי לא מתייחס אליהם. כי יש פה לאנשים רציניים וחשובים שיש להם, ככל שהם אנשים בעלי איכות רוחנית ומוסרית יותר גבוהה, ככה המשקל שלהם בכלל ישראל יותר גדול. זה לא כל כך מותנה בכמות הרייטינג שיש להם ברגע נתון. לא זה מה שעושה להם את המשקל. כי לפעמים דעות או עוצמות נפשיות דווקא הן לא נבחנות בדור ברגע זה. אבל העוצמה הרוחנית היא נבחנת באימפקט שלה, ברושם שלה, עד רבה בפרספקטיבה של דורות. וכשיש הלוך נפש רעיוני שיטתי שעושה רושם כאיזה קו עמוק, לא עמדה כזאת, כמה סיסמאות וזהו, אלא ככל שיש שם איזה הגות, והאישיות בעלת ההגות הזאת היא בגישה רצינית לחיים ולתורה ולעם ישראל, ככה הסכנה שלה יותר גדולה. וכנגדה צריך לצאת, כי אין פה כבר דמות אישית, יש פה הלוך רוח. והלוך רוח, אז צריך איש רוח, איש אשר רוח בו, שיעמוד בפרץ. ועל זה מחליט פה הרב, אסון שאנו חייבים להילחם איתו בעיצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. אדרבה, להעמיד לעומת דמות רבת משמעות, רבת ערך, רבת כוונות טובות, רבת רוח. בגדלות להעמיד את הכוח האלטרנטיבי שיהווה את ההתמרה של הרוח והשפעתה לכיוון הנכון, אז צריך להעמיד גדלות, צריך להילחם לא בסיסמאות, בחרמות, בשמתה, ארור, ובזה אתה תפתור את הבעיה, תפרסם כמה פשקבילים על הקירות ואז זהו. זה לא עושה את זה. אין זה משקל מבחינה תורנית, רוחנית, זה לא יפתור את הבעיה. אבל צריך ריצה ותבונה, קדושה וגבורה רוחנית, היא תציב עמדה אלטרנטיבית, גדלותית, עוצמתית, שתחזיר את הדברים לתקנה. עצם הכתיבה של הרב עושה את זה. טוב, פניגים. פרק א' ב' זה פשוט היה א' ב' בניין אב. היה מאוד ניכר שהסעיפים האלה הם, איך נקרא לזה? כרטיס ביקור. כרטיס ביקור לאורות ולאורות ארץ ישראל. באמת א' ב' זה אותו תוכן במילים שונות. הפסקה הזאת היא אמרה את אותו דבר במילים שונות, לא מכן. הנושא שלה פחות או יותר היה אחד. צריך להבין את ארץ ישראל, ולהבין את ארץ ישראל בצורה עמוקה. זה דבר אחד עם ההבנת התפיסה הפנימית, התפיסה הנשמתית, התפיסה האורגנית, התפיסה החיה, שהיא אוריינטציית הרזים. וכמה זה יסודי, וכמה זה קדוש, וכמה זה תכליתי, וכמה זה עליון, בכל עולמה של התורה, היהדות, האמונה ויד שמיים. פרק ג' זה פרק גדול ונורא. קטן בכמותו, וחובק זרועות עולם בקפתו, בעניינו. זה, אם מישהו ירצה לקרוא לזה, בטח בין הישנים פה מכירים, יודעים, את המאמר שהרב צבי קורא לו השני בחשיבותו לקרבת אלוקים. זאת אומרת, קרבת אלוקים זה המאמר הכי חשוב כנראה, ככה ממש מאמר הרב צבי. אז השני בחשיבותו זה למהלך האידאות בישראל. אם מישהו יוצא להגיד שיש איזה סקיצה כזאת מהירה של כל מהלך האידאות, שזה מאמר גדול ונורא באיכותו, בגדלותו וגם בכמותו, הוא מונה שם כמה פרקים שם, אתם יודעים פה במשך הספר, אז פה אנחנו מקבלים איזה רושם כזה, אפשר להגיד תמצית מהלך האידאות, לא בדיוק, זה לא אומר פה את כל מה שהמהלך האידאות אומר ומסביר, אבל מכל מקור חובק זרועות עולם, חובק את זרועות עולם הפסקה הזאת כמו מאמר גדול. והנושא של הפסקה הזאת, איך נקרא לה? לא יודע אם זה כותרת כל כך מוצלחת, אבל אני יותר מעלה אותה, למרות שאני לא ממש ממש מדייק, לתת לכם אוריינטציית הקשבה במה אנחנו עומדים לעסוק. אז מהלך האידאות, מהלך הרוח, מהלך המציאות העולמית הרוחנית הכללית בישראל ובעולם בפרספקטיבה של ארץ ישראל. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. החטאים שגורמים גלות הם שמדלחים את המעיין העצמי, והמקור מזיל הזלות מאות את משכן השם תימי. וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון התמציתי שיש לישראל בסגולת האדם, וזה נשאר דווקא בגלות. והארץ מתחררת ומשתוממת וחורבנה מחפר עליה. המעיין פוסק מלהזיל, והוא מסתמן כמעה כמעה, וההופעות של החיים והמחשבה יוצאות דרך הצינור הכללי שהוא פזור בכל העולם כולו. כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, עד אשר ההזלות הטמעות הפרטיות מתפסקות וחוזר כוח המקור לטהרתו. ואז נמאסת הגלות לגמרי והרי היא מיותרת, וההוראה הכללית חוזרת היא להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי בכל חילו, ואורו של משיח המקבץ נידחים מתחיל להופיע בכל חיי תמרורים של רחל המבקה על בניה מתמתק על ידי שפעת תנחומים של מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, יש שכר לפעולתך מום השם ושבו מרצויב, יש תקווה לאחריתך מום השם ושבו בנים לגבולם. ביצירת החיים המיוחדים בכל מאורם וחטיביותם המיוחדה, רבויה בתל העושר הכללי של האדם הגדול בענקים, ברכת אברהם, חוזרת היא דווקא על ידי שיבה זו להתגלות, ויהיה ברכה בך חותמים. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. יצירה עצמית ישראלית, יצירה, פירוש המושג יצירה על כל פנים פה זה פעולה שיכולה להופיע באופן מחשבתי, או פעולה שיכולה להופיע בתוקף החיים והמפעל. כלומר, לא כביטוי הגותי, יצירה הגותית, למשל. הספר הזה הוא יצירה מחשבתית. אבל יש יצירה בתוקף החיים והמפעל. כלומר, פעולת חיים או פרויקט, שכל אלה, המחשבה, פעולת החיים, הפרויקט, הם נותנים את רישומם ומעצבים את רוח האדם, רוח ההיסטוריה, רוח התרבות, רוח המציאות. זה נקרא יצירה. שמה שהולך הוא מקבל פה צורה, כי יצירה זה מה שנותן לדבר צורה. ומה שמקבל פה צורה, זה עצם המציאות. במקום שמה שמקבלת צורה זו המציאות, כי אז זו יצירה עליה מדובר פה. אני מציע את הפירוש הזה, מקדים את האוריינטציה שלי לעניין, ואני אדגיש אותה לאפוקי מההבנה הפשוטה של המילה יצירה. מה זה יצירה? כמו השימוש הרגיל שלנו במילה יצירה. יש המון יצירות, אני יודע. הפסל, יש לו יצירה, משהו לוקח את החומר ויוצר את היצירה, לא יודע מה, של האנדרטה הזאת. והקומפוזיטור, אז הוא לוקח את ה... ויוצר יצירה, ויש לו את הסימפוניה הזאת. הוא נתן צורה, שהצורה שהחומר שקיבל את הצורה זה התוצר, איך נגיד, האומנותי הזה. זאת אומרת, המוצר האומנותי הזה הוא בסוף איזה מיצג שאנשים באים לראות את היצירות, אני יודע, במוזיאונים, בתערוכות, או ב... כן, שהם קוראים הגות או ספרות, אז הם פעלים מן היצירה. פה היצירה היא מעבר לזה. יכול להיות שהיצירה, שהחומר שלה, אני חוזר עוד פעם מה שאני מציע, החומר שלה זה המציאות. יכול להיות שמעצבים את החומר הזה באמצעות היצירות האלה שהזכרתי. צריך לדון אם זה פועל, אם באמת שאתה יוצר איזה יצירה אומנותית על הבד או על פסל או על מוזיקה, אז האם זה באמת מעצב את המציאות? לא אכנס לשאלה הזאת, אבל אני רק אעצר בשלב של הצבת שאלה האם. בכלל לא ברור שזה עושה משהו. כל פנים, צריך להוכיח שזה עושה משהו. אבל במקום של ספרות, זה יותר סביר שזה עושה, יש יותר סיכויים. זה קצת קשור למה שדיברנו מקודם, קצת קשור. זאת אומרת, תלוי מה המשקל האישיותי של היוצר, מה המשקל הרוחני, המוסרי, הקדושתי. ככל שהוא אדם גדול יותר, אז ככה כוח העיצוב המציאותי שלו הוא גדול יותר. עיצוב הדעה הציבורית, עיצוב מדיניות החיים, שעלול להיות לה השלכות במבנה וההתנהלות של ההיסטוריה כולה. והיה וזה כך, זו נקראת יצירה. עד כאן סעיף א'. יצירה עצמית ישראלית, יצירה שתבטא את העצמיות הישראלית. ויש מצב שהמחשבה ותוקף החיים והמפעל של עם ישראל הם יוצרים. אולי תמיד המציאות הישראלית היא תמיד יוצרת. יש פרקים כאלה בכתרי הרב, בטוח שחלקכם מכיר אותם, שלא לדבר על הסעיף הראשון באורות הקודש, שהוא נקרא חוכמת הקודש הפועלת. אבל יש, זה נורא מפורסם אפילו לאלה שלא אמורים בכלל להתעסק בספרים האלה, כשהם עוד הרבה זמן לפני שיגיעו לנושא, אבל מי לא פתח פעם את הספר, הדבר ראשון אתה פותח, אתה מגיע לסעיף הזה. אבל יש שם בחלק ג' נשמת ישראל נשמה יוצרת, נשמת הגויים נשמה מציירת. לצייר זה רק לתאם את המציאות מוצ'י, אבל ליצור זה מה שהגדרנו. והמהות הישראלית, המהות של כנסת ישראל, זה יצירה. על כל פנים, אולי תמיד נשמת ישראל יוצרת, ומאחר שנשמת ישראל זה נשמה יוצרת, אז עם ישראל, שהוא מופע של נשמת ישראל, תמיד יוצר, תמיד יש לו אימפקט, תמיד יש לו רושם והשפעה, ו... נקודת מסה, משקל רוחני ששואב אליו, שואבת אליה את המציאות מסביב. המציאות מתעצבת על פי עם ישראל. מכל מקום, כדי שהיצירה הזאת היא תהיה עצמית במלוא המשמעות, והיא תבטא באמת את הצורה הייחודית של ישראל, כאשר היצירה הזאת תהיה במחשבה או בתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל פה בראש ובראשונה זה עם ישראל. האם זה ישראל לכוונה גם יהודי, כל יהודי? לא יודע. בצורך העניין, אז ברגע זה אני לא יודע. או שכן או שלא, אינני יודע. אבל קודם נביא מה שבטוח. עם ישראל כעם, עליו מדובר פה כיוצר, והנושא שלנו שמתי שהיצירה הזאת היא נחלשת, היא איננה מופיעה בעצמיותה כל כך. יצירה עצמית ישראלית במחשבה ובתוקף החיים והמפעל אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל. האמת, אחרי מה שלמדנו, טריוויאלי, זה ברור. כי אם אנחנו, אם הבנו את המושג יצירה, כמו שהגדרתי את זה עכשיו, ואם אנחנו מבינים מה זה ארץ ישראל, על פי הפסקאות הקודמות, אז זה כמעט נעוץ בהגדרה. כי אין סיכוי לעם ישראל חי, במלוא המשמעות של החיים, וממילא אין אפשרות לרושם ולהשפעה של החיים לפעול במלוא עניינם, אלא בארץ ישראל. בציון, בית חיינו. רק פה יש מצב שהחיות הישראלית תופיע במלוא סגולותיה העליונות, סגולותיה הפנימיות, סגולותיה האלוהיות, תופענה פה כל התכונות הנפשיות האדירות שבנשמת ישראל, וממילא כשזה מופיע זה מאוד משפיע. דוגמה, תנ"ך. תנ"ך זו יצירה עצמית ישראלית במחשבה, באמת זו יצירה ספרותית, אבל התנ"ך, מציאות התנ"ך, אתם מבינים עכשיו, אינני מתכוון להגיד שיוצרי היצירה שנקראת תנ"ך, התנ"ך הוא, אני אומר, מציאות התנ"ך יוצרת. הופעת רוח החיים האלוקית של עם ישראל שהתבטאה במסגרת התרבותית הזאת, שתוצר הפרטיקולרי שלה זה התנ"ך, האימפקט שלה, הרושם שלה על רוח האדם והתרבות הוא כשל התנ"ך, שעד עצם היום הזה האנושות כולה מושפעת מהלוך הרוח התנ"ך, מיותר, מפחות, מבניגלה, מבניסטר, אבל התנ"ך. ושוב, אני לא מתכוון פה רק לזה שזה עלה הרבה כסף לכל אלה שזה השפיע על כל אלה שקונים ספרים, כי זה הספר הבסט סלר בהיסטוריה האנושית. אז זה השפיע על מה שאנשים קונים. אתם מבינים שזה לא הכוונה. אלא זה נקנה כל כך הרבה בגלל המשקל שלו, בגלל שזה ספר הקודש. למי? כולם. על כל פנים, התשתית המוסרית, הרוחנית, החזיונית, כל הכיוונים כולם, כל מקום שרצו לעשות משהו, תמיד זה היה סביב התנ"ך. או בצורה ישרה, או בצורה עקומה, בזייפנות, או באותנטיות, לא משנה. אבל רוח ישראל, רוח השם אשר לעמו, שהתגלתה על ידי בחירה של עם ישראל ביוצרי התנ"ך, עושי התנ"ך, כותבי התנ"ך, הרוח הזאת נותנה את הרוח שמאדיר. זה מבחינה מפעל מחשבתי, אני יודע. כי כן, יש בהחלט להריץ שעיקר המשקל של התנ"ך זה לא בגלל שהוא נתפס, אלא בגלל שעמדה ביסודו הרוח של הוגיו, של יוצריו, של חושביו, של כותביו. והרוח הזאת היא כל כך נערצה, כל כך עוצמתית, כל כך יוצרת, כל כך סוחפת, עד שהתוצר שלה עוד ממשיך לקות גלים עד עצם היום הזה. דוגמה ליצירה עצמית ישראלית, אני יודע, יכול להיות שעצם ממלכת שלמה, עצם היות ממלכת דוד שלמה, זה מציאות של תוקף חיים ומפעל. עכשיו אני לא מדבר על היצירה שלי, לא מדבר לא על שיר השירים ולא על תהילים, לא. עכשיו לא מדבר על הצד, איך נקרא לזה, הרוחני או המחשבתי. על זה דיברתי לפני שנייה, זה חלק מהתנ"ך. אבל סתם, בעצם האימפריה הזאת, האימפריה הישראלית שהגיעה בימים האלה לשיא, לתקופת הזוהר שלה, תקופה העליונה ביותר, כשאנחנו מתפללים, שם לבודך בירה כימי עולם, שנים קדמוניות, אז יש פירוש לגיטימי שנים קדמוניות ימי שלמה. זאת אומרת, זה התקופה שעם ישראל חושב אותה לנערצת בכל תקופת חייו שהייתה עד כה. והמציאות הזאת היא ביטאה את הצורה הישראלית ברוח האנושות בצורה יותר אותנטית, בצורה יותר עצמית, בצורה יותר... זהו, זה פועל יוצא שלא יכל להגיע למצב כזה, אני יודע שכל האנושות כולה נמשכת בחבלי קסם לממלכה הזאת, ומביאים את בנותיהם שהם נסעו כפילגשים למלך שלמה, ואת אוצרותיהם, והמלכת שבא שומעת, ויש פה איזה מרכז כובד, מסה רוחנית ששואבת אליה בכוח אדיר את כל האנושות כולה. מעצבת הרוח. שתי דוגמאות, אולי קלות, כי הן אולי הבוטות ביותר, אבל מזה נבין, נפשיט את זה עכשיו מהדוגמאות הפרטיקולריות שהבאתי פה, ונבין את הרעיון. יצירה עצמית ישראלית, במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, יצירה עצמית ישראלית, זה יהיה בארץ ישראל. לעומת זה,
נופלת התלמוד
הזאת,
או הספרות ההלכתית בדורותיה, בתוך ההגדרה של יצירה עצמית ישראלית.
נכון. אז היא באמת לא מופיעה בעוצמתה מלאה. איך אני אגיד לך? התלמוד הבבלי, אומר התלמוד הבבלי, במחשכים הושיבני כמתי עולם, זו תלמודה של בבל. אתם יושבים בער דחשוכה, ואומרים מי ליה דחשוכה? כך אומר התלמוד הבבלי על עצמו. כי ודאי שתלמוד הבבלי עם חיינו ורחמנו, ובוא נהגה יום ובלילה. ומכל מקום, לעומת היצירה העצמית הישראלית של הנבואה, זה נוצר כתוצאה מקביעת אור הנבואה. וזה לא... זה לא, זה לא השיא. ותלמוד ירושלמי הוא הגאולה, ותלמוד הבבלי הוא אינו אלא תמורה. על הגאולה ועל התמורה. גם את זה אומרים חז"ל. כן, תלמוד הבבלי זה במחשכים או שיבני כמתי עולם. זה תלמודה של בבל, זאת אומרת, זה הקונסטלציה שבמסגרתה נוצר התלמוד. והתלמוד הוא גם כישב בחושך השם אור לי. הוא אור המחשכים. הוא כאשר כל מחמודיה תבועות גנוזות, תבעו בארץ שעריה איבד ושיבר בריחיה, מלכה ושריה בגויים, אין תורה, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. דל ידמות של הלכה, שאין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו מיום שנקרא בית המקדש אלא הם. וזה התלמוד הבבלי וכל ענפי רוחו, ראשונים ואחרונים וכל התורה הענקית, שהבטא את אור השם לנו במחשכים, שכל עניינה המופלא של כל התורה הזאת, שהיה בכוחה שני דברים. א', על אף הקבר והמוות והמחשכים, להמשיך את השכינה בגלות איתנו, משהו מארץ ישראל נמשך לנו. זה היה לא ממש ציון, אבל זה היה ציונים. הציוני לך ציונים, שימי לך תמרורים, שכל עניינם של הציונים האלה הם ציונים כדי שתשיטי ליבך למסילה דרך בעלך ותשובי בתולת ישראל, שובי אל הרייך האלה. זה היה הכוח האלוקי שחל עלינו, שמר אותנו, והתגלה פה איזה משהו, כן? לא רק הפלא שעל אף שאנחנו מתים אז יש משהו חי, אלא אולי משהו אדיר ויותר נפלא מזה, שיש בכוח האור האלוקי שבמחשכים להוציא אותנו במחשכים ולשחזר את המציאות הקודמת והאותנטית שלנו. זה כוח אדיר, שאולי כאשר כל מחמודי התבועות גנוזות אין לנו שיעור בתורה הזאת, אבל התורה הזאת זה תורת ארץ ישראל שבגלות. זה השריד שכאשר העם מת והשכינה מסתלקת והכל קורס, אי אפשר להכחיד אותו. יש בו משהו עוצמתי, אולי יותר מאשר המצב של שלמה המלך. כי אילולי שהתגלה אור השם אשר איתנו, שליווה אותנו והחזיק אותנו בקבר חיים על כל פנים בצורה מספקת של סוף דבר, הנה אנחנו פה אחרי כל מה שעבר עלינו, ופתחי את קברותיכם עמי ועלתי אתכם על אדמת ישראל. אילולי כל הפרשייה הזאת והמציאות הזאת של התלמוד הבבלי, לא היינו יודעים שיש כוח בתורה המקורית שהיא חיינו ואורך ימינו, גם לנצח את המוות. כי להיות עוצמתית, אדירה, מרשימה, פועלת, מבטאת את החיים הישראלים במלואה, זה כאשר עם ישראל חי, ולא כאשר הנבואה קוראת לו מת בעצמות יבשות. אבל זה שיש בו, החיות שבו יש בה כוח גם להחיות עצמות יבשות ולהחזיר אותם, ונתתי רוחי בכם ותהייתם, זה משהו כמו הלוז שהוא לא יכול לרכב, והתחיית המתים היא ממנו. אז יש משהו לוזי בתלמוד הבבלי, והוא לכן קדוש לנו. ועכשיו חתם סופר אומר דברי תורה, כיוון שהם עולים לישראל אז כפליים נטושייה. הוא לומד את זה מחזל בתלמוד הבבלי, שאחד מאיתנו שעולה להם אז הוא כתרי מהן, אף על פי שאחד מהן הוא כתרי מינן. אבל עכשיו כוח החיים המת, החי, המת, הדבר לא ברור הזה, והנה מסתבר שעל אף הכל הוא חי ויש בו כוח להחיות, והוא גם עולה לארץ, כפליים מתושייה. אז יש פה אולי גילוי מיתה מה זה עוצמת החיים הישראלים, זאת שבארץ בתוקף החיים והמפעל. מכל מקום, כן, זו העמדה. היצירה המלאה של עם ישראל היא בצורה פשוטה יותר גדולה מהתלמוד דבר. לעומת זה, כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. לעומת זה, במקביל לזה, לעומת זה, לא במשמעות של כנגד זה, אלא במשמעות של במקביל לזה, ובדיוק דיוק ענייני, בד בבד עם זה. בד בבד עם זה, נכון, ומכוח זה, אז כל הנעשה מישראל בארץ ישראל מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל, וזהו עושר גדול לישראל ולעולם. לעומת זה, מאחר שכוח החיים והמפעל של עם ישראל באמת הוא מופיע בארץ ישראל במלוא עוצמתו, קורה פה עוד איזה תופעת פלאים, תופעה מאוד מיוחדת, שהיא עושר גדול לישראל ולעולם. מה קורה מתי שעם ישראל בארץ ישראל, ואז יצירת החיים העצמית שלו יכולה להופיע במלוא התוקף של במחשבה ובתוקף החיים והמפעל? כל מה שנעשה מעם ישראל בארץ ישראל, גם במקום שהוא נעשה מרוח על פניו זרה. אתן לכם דוגמאות גסות מיד בהתחלה. הנה, אנחנו כיום באים לארץ, וכיום בתנועות החיים של עם ישראל, הקם, מחיה ופועל פה בארצו, עושה המון דברים, וחלק מהדברים שעושה, שהוא מעצב ופועל, תעשייה, כבישים, תמשיכו אתם, חקלאות, אני יודע, כל מיני דברים הוא עושה. אני עכשיו מנסה להעלות רשימה של דברים מאוד לא ייחודיים לעם ישראל. לא רק שהם לא ייחודים לעם ישראל, אלא הם אוניברסליים. זאת אומרת, בכל מקום בעולם יש דבר כזה. כל מה שנעשה מישראל בארץ ישראל, בארץ ישראל, מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. כללית. אני חושב שכבר אמרתי לכם, זו הזדמנות טובה לחזור, ואם לא אמרתי, אז חשוב מאוד לומר, המילה כללי, באופן כללי, זו אחת הבעיות הכי גדולות בכתבי הרב, כי היא מאוד מבלבלת. כי המילה כללי בכתבי הרב היא שם משתתף. שאתם יודעים מה זה שם משתתף. שם משתתף זה ביטוי זהה שהוא משותף בביטויו למושג אחר, ואין שום קשר בין המושגים חוץ מאשר המילה. המילה עין היא שם משתתף. האמת היא שזה כל עניינו העיקרי של חלק ראשון של מורה נבוכים, שלכן אנחנו תמיד מודרכים את ירבותינו מיד שנה א', כמו שלומדים מיד בהתחלה שעה מקדמות הרמב״ם למשנה ואיגרות הרמב״ם, ומיד עם כל הספרות המוסרית, כל ספר מוסרי הבעל ידך, קהל תחילה, כמו שכותב הרב באיגרת פיתית. אז גם אנחנו לומדים את מורה נבוכים בחלק הראשון, מפרק א' עד פרק נ'. לא בגלל שאנחנו חושבים את עצמנו לאחד מ10,000 שהרמב״ם אומר שהספר הזה נכתב בשבילו, וממילא אנחנו מיד צריכים לסגור את הספר, כי אנחנו לא. אלא בגלל אדרבה, בגלל שאנחנו לא חושבים שאנחנו רואים למורה נבוכים, כי מורה נבוכים זה ספר ניסטי, ספר אנשים באזור של הרמב״ם. כל פנים, זה, זה ספר שאנשים באמת, אנשים גדולים מאוד, בשבילהם הספר הזה נכתב, אבל זה במהותו, ברוחו, בתפוחי הזהב שלו. אבל החלק הראשון, מבחינת משכיות הכסף שלו, הפרונט שלו, הסיפור כיסוי שלו, זה מה שאותנו, לנו, בנינו, עד עולם, ודאי טוב, ואנחנו צריכים אותו בתור חומר יסודי. זה תרגול רוחני בלשון. כי זה הרעיון המרכזי שעולה מהחלק הזה של הספר של המורה ברוכים, שמהמכשולות היותר גדולות בעולם הרוחני, בעולם האמוני, זה הלשון. הפה שלנו, הדיבורים שלנו, הם מכשילים אותנו באמונה. אנחנו אומרים מילים, לא מבינים אותם עד הסוף, יש נטייה, יצר הרע, אפל, שלא נועדים, לא נוהגים לזהות אותו כיצר הרע, אבל הוא יצר הרע, שאתה לא מבין בדיוק את הרעיון, ואתה נוטה להסביר אותו באופן אסוציאטיבי. זה ממש בסדר, מתי שאתה מדבר עם השכן שלך, אתה מדבר עם החנווני, אתה חי את החיים, אבל כיוון שאתה מגיע לעולם הרוח, אז עוד פעם, אם אתה רק צריך להגיד דרשות יפות לסעודה שלישית בשבת, בחוג המשפחה, זה ממש בסדר. צריך להגיד דבר תורה בין מנחה, בין קבלת שבת לערבית, בזמן שהציבור ישן, אז זה ממש בסדר. אבל במקום שאתה עוסקים פה עכשיו בדברים שהם נשמת דאורייתא, במקום שהם דברים שהם כל התורה היא בשבילה, שם הבערך ממש לא בסדר. כי אמר להם רבי עקיבא, אל תאמרו, כיוון שאתם גאים למקום אבני שיש, אל תאמרו מים מים. התורה זה לא מים. כל מה שנדמה לך אתה יכול לעשות איתו, מכניס אותו, מקבל צורה כזאת, מכניס אותו לכוס אחרת, מקבל צורה אחרת. זה לא מים. זה אבני שיש, זה דברים מוצקים, מלוטשים, מדויקים, מבריקים. ופה צריכה להיות הברקה ודיוק מחשבתי. ופה רשלנות מחשבתית שהפה מאוד גורם לנו, היא אסון. כי אתה שומע מילה ואתה מיד הנטייה שלך להבין אותה על פי אסוציאציות שלך, והאסוציאציות שלך הן לא נכונות. תרגיל, המילה עין. מה זה עין? אז אתם לא יודעים למה אני מתכוון, כי זה יכול להיות נכון. אני יודע, 3, 4, 5 פירושים, אני אמרתי, אתה לא יכול לדעת מה זה, אולי זה מה שבימדתי, הבנתי בי, אולי זה מה שמחורה משקפיים, אולי זה מקום שיורדים אליו לשאוב מים, אולי זה משהו בכיפה, שהסורגות. אתה לא יכול לדעת, כי זה שמשתתף. כי הנה דוגמה, טוב, רואים מה אסון גדול, אמרת, תגיד על מילה, אני אדע. אני אדע מה אתה מתכוון, או בסדר, אתה יודע אם זה עין בכיפה, עין במים, בסדר, לא נורא. לא נורא, מסכים. ומה זה צור? מי מכיר, מי יודע? צור. סלע. צור. מקור. צור, הר. אבל כשאתה אומר צור ישראל, כמו מדינת ישראל, למה אתה מתכוון? אז והיה ויש לך נטייה לחשוב צור ישראל, סלע ישראל, הר, הר, סלע. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, ודאי, צור זה הקדוש ברוך הוא, רק למה הוא נקרא צור? כי הוא, כי זה קשה. האמת היא, תמיד חשבתי שהוא קשה. אני מתפלל עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. לא רואה שיוצא מזה משהו. אז קשה. הנה, כולך חכם, כולך מלהבות, כולך יראת שמיים, אתה שנייה לפני 18, כן? צור ישראל כגמרא ישראל, ולמחשבות שלך, אבל אתה מתעלל והולך. כלומר, הולך ונהיה אלילי. נראה שאתה פיקח. כי המוח שלך עובד בצורה אסוציאטיבית, טבעית, ואתה מבין את זה על פי האינטואיציה שלך. כי אף פעם לא בררת, או לא למדת כמו שצריך שם את המורה ברוכים, שמסביר לך שצור זה מקור הצורות. וזה שום קשר לאבן, ושום קשר לקושי, ושום קשר להר. רק המילה צור. אז זה כבר לא צחוק. אז זה לא כבר, טוב, לא נורא. זה נורא. מה עוד, שבכלל בעולם הרוח, כל פרשנות שלך משפיעה על כל פרשנות האחרות. כי אחרי שאתה יודע מה זה צור ישראל, יש עוד דברים שאתה יודע. צור ישראל, קומה, יצרת ישראל. זה צריך לעזור. זה יצטר לך. מה זה יצרת ישראל? בהקשר הזה. העולם הרוחני הוא מרהב, הוא משולב. באמת, אתה לא מבין דבר אחד, אתה לא מבין את כל הדברים. אתה מבין דבר אחד, אתה מתחיל לשפוך האור על כל הדברים. באמת, עד שאתה לא מבין את הכל, אתה מבין שום דבר. זה בעייתי. אבל זה טוב שנדע שאנחנו לא מבינים שום דבר, ותמיד אנחנו צריכים להיות ענוותנים. זאת אומרת, לא סגורים, לאט לאט, לא ודאות. לומדים, בכל שלומדים, להיות גמישים רוחנית. זה החשיבות וזה האוריינטציה שמורים ברוכים צריך לבנות בנו, מיד בהתחלה. זה מה שנקרא חומר היסוד שאיתו אפשר להיכנס ולהגיד שלום כיתה א'. לפני זה, עדיין בגן. לענייננו, עד כעס, סוגריים. סגרנו את הסוגריים. כללי, בכתבי הרב, שם משתתף. כלל, המושג כלל. בכתבי הרב, שם משתתף. בהזדמנות זאת, פרט בכתבי הרב, שם משתתף. כי פירוש המילה כלל זה ההפך מהפרט. ופירוש המילה פרט, ההפך מן הכלל. אבל, הכלל הוא שם שניהם, שם משתתף. אחד מהפירושים, אחד מהמשמעויות של המילה כלל, זה עיקרון. לפעמים פירוש המילה כלל, עיקרון. כלל בתחביר, כלל במתמטיקה. יש לי כלל בחיים. לגיטימי לחלוטין, להשתמש ככה במושג כלל. לפעמים כלל, משמעותו, באופן סתמי, בלתי פרטיקולר. כמו שהשתמשתי פה עכשיו, באופן כללי, אני רוצה להגיד לכם שהמילה כלל זה מילה בעייתית. זאת אומרת, לא, אינני עכשיו מצביע על מילה מסוימת, מקום מסוים ששם נאמר המילה כלל, אלא אני רק אומר לכם באופן סתמי, בלתי מפרט ומייחד על מה בדיוק אני מדבר. זה פירוש שני של המושג כלל. יש פירוש על מילה כלל, כלל ישראל, אז זה לא עקרון ישראל, וזה גם לא באופן סתמי ישראל, אלא כלל ישראל. יש פה כמה פירושים בכלל ישראל. כלל ישראל זה כל ישראל. זאת אומרת, כמו שאני אומר, אני אומר פה כדוגמת, כלל ישראל כדוגמת כלל היושבים פה בכיתה. אני אומר כלל היושבים פה בכיתה, כל אחד מאיתנו. כולם פה. כולם פה זה הכלל. זאת אומרת, אתה ואתה 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 ואתה. וככה כלל ישראל, כולם בישראל. ויש הפירוש של מילה כלל ישראל, זה לא כולם בישראל. זה לא אתה ואתה ואתה ואתה. זה כמו שאני אומר לרובן, רובן, אני לא מתכוון לתא הזה ולתא הזה ולתא הזה ולתא הזה ולתא הזה ולתא הזה ולעבר זה ולעבר זה ולעבר זה וכל העברים ביחד, רובן. לא. אני מתכוון אל כלליותו של רובן. ויש כלל ישראל, ושם אין אתה. זה לא אתה ואתה ואתה ואתה. אלא יש איש אחד, בלב אחד, זה מאוד, זה מאוד מאוד רצוי, מאוד מאוד נדיר, אבל מכל מקום, האיש האחד, שאז כלל ישראל, זה לא כולם, זה איש אחד, שכולם בלויים שם, עד שאין שם, אין שם פרטים. וזה כלל במשמעות אחרת. והכלל הזה כבר הוא מתמשק, זה מה שנקרא במושגים ההלכתיים שותפים בציבור, ודיברנו מזה פעם אחת, טוב להזכיר את זה עוד פעם. ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה, לא שהיא לא קניין חיצוני לשותפים, היא כן קניין חיצוני לשותפים, אבל היא איננה קניין חיצוני לכלל ישראל, לא לכלל ישראל ככולם, אלא כלל ישראל כאיש אחד. כי כלל ישראל זה במשמעות לא של שותפים, אלא במשמעות של ציבור, זה כבר הופעה של כלל ישראל. לפעמים מתכוונים לנשמת ישראל בכנסת ישראל, וזה אפילו למעלה מהמושג ציבור. אז כמה כללים כבר השגנו פה?
ארבע.
לא בטוח. אחד זה עיקרון, ואחד זה סתם, ואחד זה כולם כמותי, ואחד זה כולם הציבורי, נכון. ואחד זה כנסת ישראל. אז זה כבר חמש.
כנסת ישראל
לא? לא, זה לא יותר גם כמו ציבור. כנסת ישראל, ציבור זה איש אחד, אבל כנסת ישראל זה נשמת האיש האחד. שהנשמות של כל ה... של כולם הם נטפים ממנה. אז זה כבר חמש יש לנו פה. אבל הכלליות, הצורה הכללית עליה מדובר פה, זה אף אחד מחמשת הפירושים האלה. סליחה? נכון. יש, וכללי זה אוניברסלי. על פי זה חזרה כללית. על חזרה כללית. חזרה כללית, מה מכל הפורשים אין שאמרנו? לא יודע, צריך לחשוב. אולי זאת פורש, חזרה כללית, חזרה על הכל. זה, הכללית הזאת זה כמו כולם פה בכיתה. זה חזרה כללית. חזרה על כל מה שעשינו, על כל הפרטים. זה חזרה כללית. חזרה כללית, פרט, שמשתתף. פרט זה ההפך. כל אחד מהכללים האלה יש לו את ההפך. לא יודע בדיוק איך זה יסתדר, מה יהיה ההפך הייחודי של הפרט לעומת ציבור, לעומת שוטין, מה זה פרט, פרט של ציבור, פרט של ציבור. לא יודע אם זה יסתדר, אבל באופן כללי צריך להסתדר. על כל פנים, לחלק מהכללים האלה בטח יש פרט שהוא בדיוק, הגדרת המושג פרט ההפך ממנו. אז באופן, הנה, אם כלל זה סתמי, אז פרט זה לא סתמי. בואו עכשיו נדבר על מקרה פרטי, לא, אני לא מדבר באופן כללי, אני מדבר באופן פרטי. זאת אומרת, ייחודי הוא מסוים. ואם כלל זה עיקרון, אז פרט זה יישום קונקרטי של העיקרון. ואם כלל זה כולם, אז עכשיו לא מדבר פה על כולם, אני מדבר פה רק על פרט. אחד מכולם פה. ואם כלל זה כבר לא כולם, אלא האיש האחד, אז לעומת האיש האחד, אז ישנו איבר אחד, תא אחד, והוא כבר פרט. ופה עכשיו בציבור רשות ונסתבכתי קצת, או שתעזרו לי או שנשאר ככה. אני משפגיד
שדור אחד זה פרט מנשמת ישראל.
זה פרט מהציבור?
לא.
זה פרט מ... אני לא דיברתי עדיין על נשמת ישראל, דיברתי על ציבור ושותפין. מה ההבדל בין פרט של ציבור או פרט של שותפין? לא יודע. מישהו יודע? לא משנה. אז אולי מקרה פרטי שאין לו, אין לו ייחוד. ופרט של כנסת ישראל, כן, פרט של כנסת ישראל, פה זה עכשיו אולי מתאים. דור. דור שלם, אז זה פרט בכנסת ישראל. החיים מופיעים בתקופה היסטורית מסוימת, זה פרט. ופרטי לעומת הכללי שפה, זה כללי לעומת פרטי שם. אתם מבינים עד איזה רמה הדברים מסוכנים להיות? זה בדיוק להפך. כי בדרך כלל אנחנו אומרים כללי, זה כלליות, זה עניין, אנחנו האדם צריך לצאת, לצאת ממסגרותיו הפרטיות ומלולות את כל הווייתו, זה מוריד אותו לאבדון. אבל הוא תמיד צריך להיות קבוע ביסוד הכללי, לחשוב על הכל, על כל האומה, על כל האנושות, על כל ההוויה וכו'. אז כללי זה טוב ופרטי זה רע. אבל פה זה להפך. כללי זה רע, לא בדיוק רע, אבל כללי זה נמוך, והפרטי, הייחודי, העצמי, זה הטוב. ועד כאן זה היה רגע של עברית. עכשיו בואו נחזור, על פי זה בואו נחזור לשורה שלה. לעומת זה, בד בבד עם זה, ומכוח זה, כל הנעשה בישראל, מארץ ישראל, מתבטלת הצורה הכללית, הכללית פה זה יכול להיות אוניברסלית וגם סתמית. זאת אומרת, זאת שאיננה ייחודית לעם ישראל. מתבטלת הצורה הכללית שבו לגבי הצורה העצמית המיוחדה של ישראל. שבהמשך הפסקה פה יש שימוש במילה פרטי, המעיין העצמי הפרטי. אבל המעיין העצמי הפרטי זה ב-2, 4, 6 שורות מלמטה, אז מופיע שם האורה הכללית חוזרת להיות נובעת מהמעיין העצמי הפרטי. וזה מצב אידיאלי, שהדברים באים מהמעיין הפרטי, זה האידיאל, זה הטוב. והאסון הוא כאשר זה בא מהמעיין מהמצב הכללי. אבל כשעם ישראל בארץ ישראל קורה דבר מאושר, והוא שהצורה הכללית הסתמית, האוניברסלית, אין לה משמעות סתמית אוניברסלית כמו בכל מקום. היא מקבלת ערך מוסף, בוא נקדם תהליכים, ערך קדוש. זה יוצא מהערך הסתמי החילוני שלו, מערך אנושי, והופך להיות ערך אלוקי, כי הוא פרטי, כלומר עצמי, ייחודי לנו. טוב, עד כאן הקפה א'.